המחרתיים הווידוי כפול, מחר רגיל. אז אומר, בווידוי אומרים, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. וזו חקירה הידועה והמפורסמת, מפני מה אנחנו מזכירים כאן את אבותינו. לפני זה, רב אמרם גאון, גם הרמב״ם בסדר תפילות שלו, כתבו שאין בושה וכלימה כמו אדם שעומד לפני בוראו מתפלל ועיניו משוטטות אני ואנה, לכן אמר התפילה נקראת תפילת הלב. עיקר התפילה זה תפילת הלב, לא מן השפה ולחוץ, לא תפילת הפה ולא תפילת הלשון, אלא תפילת הלב. ולכן אמר ואל תתעלה מלכנו מתחינתנו. והרב ראשית חוכמה כותב שבא בראש השנה ביום הכיפורים לומר כותבנו לחיים ולשאול סליחה וכפרה בלי התעוררות תשובה, וכן בכל יום ביום שואל בברכות האמצעיות מעתה חונן עד שומע תפילה, יש שם 13 ברכות, והוא לא עשה בתשובה, הרי זה נקרא אז פנים. תראו כמה זה נורא. לכן צריך זהירות גדולה, בן אדם בא וכל הזמן שואל ומבקש. יש גם כן מין מנהג חדש, עברנו את הימים הנוראים, אבל כאילו בראש השנה לפני תקיעת שופר יש מה לבקש, מה לבקש? כל תקיעת שופר באה רק לעורר אותנו לשוב בתשובה. זה הדבר העיקרי. יוצא גם שאדם בא להתפלל בתפילה שלו, אם הוא לא עשה בתשובה לא עשה מאומה, וזה עיקר התפילה, קודם לשוב בתשובה, אחר כך אולי יוכל לבקש איזה דבר או איזה משהו. הלב אחי אומר נקרא אז פנים, למה? כי אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש ממני שיעשה בקשתך, ומה התשובה שלך? למה אתה לא עשית את בקשתי? לכן אמר בווידוי שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף, לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אלא אנחנו מבקשים קודם מחילה ומודים בחטא שעשינו. ומה זה וכשעורף? אומר, יש אדם אומר, אני עשיתי עוונות, מה אני אעשה? היצר הרע החטיא אותי, הוא החבר שלי פיתה אותי, אשתי לא הרשתה לי, כולם אשמים, רק הוא לא אשם. ככה דרכו של האדם. אז זה ייקרא כשעורף. למה? הוא צדיק. הוא בסדר גמור. מה אתה רוצה ממנו? בכלל אין עליו טענות. כל הטענות זה אחרים. אומר לכן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה טוען שיש לך יצר הרע? בראתי יצר הרע? בראתי לא? תורה תבלין. אז אתה צריך להתעסק בתורה. לכן אמר וכשעורף. אבל חטאנו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו, בא רבנו יונה עליו השלום בשערי תשובה, בשער א', וכותב, ויש עליו להזכיר אבונותיו ואבונות אבותיו, כי היה נענש עליהם כאשר ממשיך בדרכי אבותם, כמו שכתוב בפסוק, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. למה? זה הגמרא אמרה שממשיך אבון אבותיו בידו. גם בספר חסידים, אבותר הם, כולם כתבו כך, שלא יענש גם על מעבון אבותיו. למה? כי הגמרא בעצמה מקשה. כל אחד אמר, לא ימתו אבות על בנים, לא ימתו בנים על אבות, כי איש בחטאו יומתו. פסוק אחר אומר, פוקד עבון אבות על בנים, על שלשים ועל ריבעים, הכיצד? שבא הגמרא, כאן שעושים מעשי אבותיהם בידיהם, אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, כאן שאין מעשי אבותיהם בידיהם. משל, אביו היה מחלל שבת, וגם הוא מחלל שבת, מענישים אותו על חילול שבת שלו ושל אביו. אבל אם אביו לא היה מחלל שבת, אז לא מענישים אותו. או נגיד אביו מחלל שבת, הוא לא מחלל שבת, לא יגלגלו את עוון אביו עליו. אבל כאשר הוא עושה מעשי אבותיו, מענישים אותו גם במעשה אבותיו. ולכן, אומר רבינו יונה, אנחנו מתבדים, מזכירים גם את עוונות אבותינו. כן, צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומר והטעם שלא יענש על עוון אבותיו, זה הסיבה. רבינו משה אלשיך אמר לו זה הפירוש, אלא יש פה פירוש אחר לגמרי. ומשה על שייך שם בחומש ויקרא על אותו פסוק והתאבדו את עוונם ועוון אבותם כותב ולמה יזכיר עוון אבותיו כמו זר נחשב הוא ככה אומר לא די שהאיש הזה עושה עבירה עוד מזכיר כעת את העוון של האבא שלו ולמה יגלגל עצמותיו בקברו ככה אומר שכן אבא שלו מת לפני כמה שנים והוא בא כעת אומר אבא שלי חטא ואני מתוודה בשבילו מה אתה מעורר אותו הוא ישן בשלום על משכבו מה אתה עוד אומר הלא אבותינו הם חטאו ואינם אז למה אבים אבות הם היה כבודם ואיך הוא מזכיר עוונותם עכשיו חס ושלום אלא אומר יש פה דבר עניין אחר שזה תקנו מסדרי התפילה התכוונו פה לסוד אחר ונעלם גדול מאוד שזה הגלגולים מה הגלגולים? ידוע כל אדם גלגול שעבר שלו נקרא אבא של הגלגול הזה והגלגול הזה בן לגלגול ראשון סוד הפסוק אביך הראשון חטא אביך הראשון זה אתה בגלגול קודם שאנחנו אומרים בסליחות אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבלנו אז אומר רבנו משה על שייך לכן תדע כי מי מאיתם יודע מי היה, מה הוא היה בגלגול שעבר? עד רבה, אתה רואה פעמים בן אדם זהיר מאוד במצוות שבת, והוא בגלגול שעבר היה מחלל שבת. יש זהיר מאוד במצוות כיבוד חכמים, והוא בגלגול שעבר היה מבזה חכמים. לכן אז זה הדרך. עד רבה, ראינו בגמרא, שאל אותו אבוך למה זהיר, אמר לו אבי זהיר בציצית. הוא אמר אבי זהיר בתפילין, אחד אמר אבי זהיר בכיבוד אב. אחד אמר אבי זהיר במזוזה ומשם למדנו שהוא אבי בגלגול שעבר היה חסר בו המצווה הזאת והוא בא לפה עכשיו להשלים את אותה מצווה לכן מוסיר נפשו על המצווה הזאת יותר מכל המצוות כן יוצא שאנחנו צריכים להתוודות על הגלגולים שעברו אומר רבי משה על שייך הוא היה בדור של מרן רבי יוסף קארו ורבנו הארי הוא אומר אנחנו לא יכולים לדעת מה היינו בגלגול שעבר מי יכול לדעת בדיוק איזה עבירה עשה אלא מה אדם ישים לב איזה מצווה הוא מאוד מוסר נפשו עליה ואוהב אותה מאוד ומשתוקק אליה הוא בא בשביל הדבר הזה כי זה הדבר שבשבילו בא לתקן ולכן אמר חטאנו אבינו פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו מי זה אנשי ביתנו לפי זה? זה לא רק בני הבית אלא אנשי ביתנו פירושו האנשים שהם משורש נשמתנו הם נקראים אנשי ביתנו כי אם אדם יתקן כל המצוות שמעשים טובים שיעשה ויש אחר משורש נשמתו נקרא אח מאותו ענף שהנשמה באה מאותו ענף אותו גזע עושה עוונות אז אני לא מה שאני עושה אני תורח כמעט לחינם הענף יבש למה הוא עדיין עושה עוונות אני צריך להתוודות גם העוונות שלו ולכוון במצוות שאני עושה, לתקן גם אותו. לכן כשאדם בא להתפלל, ללמוד, לקרוא קריאת שמע, קיים מצווה, לכוון לא רק בשבילו, אלא כל הנשמות שבאות משורש, נפשו, רוחו, נשמתו, חייתו, יחידתו. יש חמישה חלקים בנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, על ידי זה לתקן את כולם. וגם יש מתים שמתו כבר, והם משורש נשמתו, ולא קיימו את המצווה הזאת. אתה כעת בקיימך את אותה מצווה, אתה משתף אותם, והם כאילו יוצאים ידי חובה מעשיית המצווה שלך. אלה הם דברי רבי משה על שייך עליו השלום. הוא אומר, אבותינו שקדמונו הם גלגולנו הראשונים. כי במי ומי היו גלגולנו אם לא באבותינו, זה כל הדורות שלפנינו. כך כותב גם הרב חסד האלפים, העתיק את זה מילה במילה. הרב עמדת ימים עליו השלום, שהוא היה לפניהם, הוא היה דור אחרי רבנו ארי, כותב בשם המקובלים, אומר דע, שאדם חוטא, הוא פוגם גם בנשמות אבותיו ואבות אבותיו, עד חס ושלום, עד אברהם יצחק ויעקב. ולמה? כי בכל אחד מאיתנו יש הגנים, הרי זה ידוע היום, בודקים ב-DNN, אתה יכול למצוא אצל יהודים, יש גנים שונים אצל הגויים. זה היום מוכרח מעל כל ספק בכל בדיקת דם פשוטה שהיא וכן גם הכהנים אפשר לדעת יש להם איזה גן מיוחד בכהנים שאין באנשים אחרים אז אם כן, כל אחד נושא אצלו בגנים את הגנים של אבותיו ואבות אבותיו ואבות אבות אבותיו, וחלקים דקים מאוד שאנחנו לא רואים אותם בעין. עכשיו כשהוא חוטא, הוא מפיל את נשמתו ואת אבא שלו ואת סבא שלו ואת אבא של הסבא שלו עד אדם הראשון. עכשיו שהוא בא להתוודות, צריך להתוודות על כולם. אז נמצא שמה זה החטא שאמרנו שאבותינו חטאו? שלא שהם חטאו בפועל, אנחנו חטאנו בפועל, כשאנחנו חטאנו הפלנו גם אותם. ולמה אם היה להם זכות הם היו מונעים מאיתנו? כי לפעמים יש אדם יש לו זכות אבות, רוצה לבוא לעשות עבירה, הולך לעשות עבון, לא יכול, לא יכול לעשות עבון, אז אם כן לפי זה לא מצליח לעשות עבירה, אז אם כן לפי זה הוא כעת פוגם גם בשאר הנשמות. זה אמר שעכשיו הוא צריך להתוודות גם על מה שפגם בשאר הנשמות. לכן אמר אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו, זה טעם אחד. טעם נוסף יש כשהאבות חטאו. כל אחד מאיתנו הרי בתוכו יש את הנשמות של הילדים שלו, ובתוכם של הנכדים, ובתוכם של הנינים, ובתוכם של הנכדי הנכדים, עד סוף כל הדורות. איפה נמצאים בתוך המוח של האדם? עוד לא יצאו מהכוח אל הפועל, והנשמות כולם עצורות בתוך האדם. לכן תראה שקין הרג את הבל, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. שאלה הגמרא, מה זה דמי? כל דם אחיך זועקים אליי. אלא דמו ודם זרעיותיו, כשהוא הרג אותו, הרג גם את כל הזרע שעתיד לבוא ממנו. אחרי זה חמור מאוד. עכשיו הוא אומר, כשבן אדם בא לחטא, אז הוא חטא, יש בתוכו גם הנשמות של הבנים שלו, שעוד לא נולדו, והנשמות של הנכדים, והבנים של הנכדים, ונכדי הנכדים, וכל הצאצאים עד סוף כל הדורות. אז כאגב לעצמך, אם עכשיו אנחנו בצאצאים של איזה מישהו, לך תדע מאיפה. לפני 5,000 שנה. והוא עשה עוון, כשהוא עשה עוון, אנחנו, הנשמות שלנו היו בתוכו. כשהוא חטא, היינו שותפים איתו בעוון. והם תאמר, מה יכלנו לעשות? אם היה לנו זכות, היה נמנע עוון ממנו. לכן תראה, לפעמים שניים הולכים לעשות עבירה. אחד עשה את העבירה, השני לא עשה את העבירה. למה? אז היה טעות, היה כישלון, היה בדיוק האוטו לא הגיע, אני יודע, התחרט, זה סיבות. היה איזה זכות של איזה מישהו שמנע ממנו מלעשות את העבירה. אם לא היה זכות, אז כולם אשמים. אחרי אנחנו כעת מתוודים על העוונות ההם, כמו עוון העגל. לא, אנחנו מתוודים על עוון העגל, אנחנו לא היינו בעגל. שבירת הלוחות, אני שברתי את הלוחות. אלא אם היה לנו זכות היינו מונעים מאבותינו ואבות אבותינו שלא יעשו את העבירה הזאת של מעשה העגל ולא יישברו הלוחות. לכן עכשיו בבידוי אנחנו מתוודים גם על העוונות האלה. זה הביאור כותב הרב חמדת ימים. איזה גלגל, מה פה הבאת הגלגלים פה? יש משבר בענף הרכב עכשיו, מה אתה כעת איזה? נו, אז מה אתה רוצה כעת להגיד סניגוריה? למה אתה עושה, אנחנו עושים עוונות? זה לא אחד אומר על השני, זה אחד גורם לשני, אחד תלוי בשני. הם תלויים בנו ואנחנו תלויים בהם. יש לזה סוף, הוא יודע את הסוף. אתה אל תערב בעבודה של הקדוש ברוך הוא. הוא יש לו שעון, יודע מתי זה נגמר, מתי הסוף, יש קו אדום, אחרי זה אפילו דקה, אחרי זה לא זז כלום. אל תפחד. איפה אחורה? לא, אנחנו משלמים גם עבורנו, גם עבור עכשיו, גם עכשיו וגם אחורה. זה כמו אחד שגובים ממנו בתלוש המשכורת, את החוב שלו של עכשיו, והחוב שלו מלפני שנתיים, וגם את המשכנתה. הבנת את זה? טוב. ודאי, ודאי, אתה תראה ולשם ייחוד שתקנו לומר, למשל, לפני ספירת העומר, השם ייחוד הארוך, ולשם יחוד שתקנו לומר לפני תקיעת שופר, וגם שם יש לסון, וגם להשלים כל נשמות ישראל החיים והמתים החסרים מתיקון מצווה זו. זאת אומרת, אתה כעת עושה איזה מצווה, יכול להיות שאיזה יהודי שהוא משורש נשמתך נמצא כעת באוסטרליה, יושב שם בהייטק, והשני יושב אוכל פיצה, והשלישי יושב בחמרה, ולא מתפלל ולא עושה כלום. אתה מתפלל עכשיו, אתה משתף אותו בזכות של התפילה שלך. אתה נותן צדקה, אתה משתף אותו גם בזה. וייתכן גם שיש הרבה נשמות שכבר מתו, ולא הגיעו אל מקום מנוחתם, ועדיין הם חסרים מאיזה מצווה שהיא. שאתה מקיים את המצווה, ואתה מכוון גם בשביל אותם מתים, אתה משלים את תיקונם. ואם תאמר מה אתה מרוויח, אתה מרוויח שהם יבואו ויסייעו אותך בקיום המצווה. לכן לפעמים תראה, יש מצווה שאדם קשה לו לקיים אותה, וזה לא, האמת לא קל, ואחרים ניסו לפניו ולא הצליחו לעשות. ופתאום הוא בא והצליח, סימן שהיה לו סיוע מלמעלה. באו נשמות של צדיקים, באו מלאכים, באו מי שבא, ונתנו לו יד, והוא קיים. כמו שהגמרא אומרת בירושלמי על רבי חנינה בן דוסה, פסוק, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. מעשה רבי חנינה בן דוסה, הוא היה בזמן בית שני, שאז שיפצו את בית שני, באותה תקופה חריבו את המבנה ובנו אותו מחדש. זה היה בזמן רבי נוחם בן זכאי, הוא היה בדור שלו. אז ביקשו שכל אחד יתרום אבנים, כל אחד ייתן, שכולם יהיו שותפים. הלך רבי חנינה בן דוסה, הוא היה בצפון, הוא סיטט איזה אבן גדולה מאוד לבית המקדש. עצב אותה מאוד יפה, והאבן צריכה להיות שלא תהיה חוגרת בציפורן. אתה ראית איך השוחט בודק את הסכין? ככה האבן צריכה להיות חדה מכל הצדדים, מרובעת על המילימטר, פלס. אז הוא הכין את האבן, ונזכר עכשיו זו אבן כבדה מאוד, שוקלת אולי 50 טון. מי ייקח אותה? בן היה עומד שם בפרשת דרכים, מחפש, עברו 5 אנשים. שלח לו הקדוש ברוך הוא מלאכים, והוא לא נעז למלאכים. אמרו לו, מה אתה עושה רבי חנינה? מוישה, מכיר את זה, כן? בטח? נו, אז תמשיך. לא, לא, לא הרימו את זה. לא ככה. מוישה, אתה עושה עוונטה עכשיו. אמרו לו, מה אתה עושה פה רבי חנינה בן דוסה? אמר להם, יש לי אבן, אז מה הבעיה? קח אותה, אין לי כוח להרים. אולי תעזרו לי? אמרו לה, אנחנו מוכנים לעזור, תשים את האצבע שלך. מוישה שים אצבע, אל תוותר. ואז הוא שם את האצבע שלו עליה, הרימו את האבן איתו ביחד, את זה העיקר לא אמרת. והטיסו אותו ישר לירושלים, והנה ראה עצמו מול בית המקדש. אז אם כן, הנה רואים שיש סיוע מלמעלה. מה? בא לשלם להם, נו, ומה היה אחר כך? לא, הפנקס צ'קים עבד. כן. אז בקיצור, איך שיהיה, הם באו לסייע לו מהשמיים. אם כן יוצא שבכל מצווה שאדם עושה, יש לו סיוע מלמעלה. לכן הגמרא אומרת, לעולם מתפלל אדם שיהיו הכל מסייעים אותו. שיהיו הכל, זאת אומרת, גם פמליה של מעלה, גם פמליה של מטה, יסייעו בידו לקיים את המצווה כמו שצריך. רק ל... לא, אתה תכוון של כל ישראל, אתה לא אומר בלשם ייחוד, בלשם ייחוד, בשם כל ישראל, אתה לא אומר רק שורש נשמתך. הרי הבידוי מה אומר, ושרנו ומצוותיך, משפטיך טובים, ולא שווה לנו, מה זה ולא שווה לנו? ספר עץ יוסף כותב, שלא די שעשינו את המצוות עיקר, אלא אפילו לא עשינו את המצוות דומות לענייני העולם הזה. זאת אומרת, הוא אומר, אני הלכתי לאיזה אירוע, הלכתי לאיזה מסעדה לאכול, ונהניתי, והתפרקתי, וססתי, ושמחתי, ולא שמחתי באותה מידה כששמעתי שיעור תורה. ולא שמחתי והתלהבתי באותה מידה כשהיה תפילה. למשל, לפעמים אדם קם לתפילה, עצל עד שהוא קם. אמרו לו, בוא, יש שם, מחלקים שם $100, הוא רץ. זה נקרא ולא שווה לנו. לא עשיתי שווה, לפחות, לפחות. שיהיה שמח בקיום המצווה, כמו ששמח באיזה דבר. או קנה תלית חדשה, תלית נאה, ומצד שני הלך חיפש איזה חליפה של איזה, איפה הוא? איזה חברה קוראים לזה? ורסאצ'ה? כאן באיטליה, כאן בטורקיה, תלוי באיזה, לפי איזה נוסח אתה. אז הוא הלך לקנות חליפה כזאת, שעולה כמה היא עולה בערך, ככה? לא, זה לא משהו. יש $10,000. יש חליפות $10,000, יש חגורה $1,200, אור קורקודיל, מוישה. יש נעליים גם כן, אור מיוחד במינו, אז הוא קנה אותם, נהנה. למה לא נהנית אותו דבר שקיימת מצווה וקנית מצות וקנית ארבעת המינים וישבת בסוכה, זה שאמר ושרנו במצוותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו. הרב חמדת ימים כותב, עד כעת התוודנו על העוונות, אשמנו, בגדנו, גזלנו, עכשיו אנחנו מתוודים על המצוות. המצוות שעשינו לא עשינו אותם טוב, לא עשינו אותם שלמות. כלומר, המצוות היו לא בסדר ולא שווה לנו, כי הנעת העבירה הייתה זמנית, אך הפגם נצחי. לכן אמר ואבן נחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. זה פירוש שלא שווה לנו. ועוד מה זה לא שווה לנו? מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. למה? שכר מצווה, מצווה. שכר עבירה, עבירה. כך אמרה הגמרא. בא רבנו חיים פלאצי, אומר לפי זה תבין, שצריך לכוון, שלא קיים לפנים משורת הדין. זה ולא שווה לנו, לא שווה לנו. פסוק אמר, למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור, ועשית הישר והטוב בעיני אדוני אלוהיך. מה זה הישר? זה מידת הדין. והטוב זה לפנים משורת הדין. זאת אומרת, לפעמים צריך לוותר יותר משלו בשביל השני. לכן אמר ולא שווה לנו. עכשיו הווידוי, אפשר לומר אותו גם בלילה, אין הגבלה. זה לא כמו תחנון ערך הפיים, ויעבור, לא לדוד אליך, שבלילה אנחנו לא אומרים, אבל אנא, אפשר לומר בין ביום, בין בלילה. חוץ מוצאי שבת, שלא אומרים עד חצות הלילה. אין לומר וידוי. חלקיית שמה שעל המיטה, במוצאי שבת, לא אין לנו שם וידוי. אחרי חצות, יש וידוי. ולמה? כיוון שהארת שבת ממשיכה עד חצות לילה. אחרי חצות לילה, די, נגמרת הארת שבת, אז מותר לומר וידוי, מותר לומר תיקון חצות, תיקון רחל וכדומה. גם מוצאי ראש חודש, כתבו האחרונים, כיוון שאין לנו גילוי מיוחד, לא נעשה. כך כותב הרב חידה עליו השלום, ספרו ברכי יוסף, סימן תף קופה א', כותב שהבידוי מוצאי שבת לא יאמר אותו. אבל אחרי חצות לילה אפשר לומר. למה? קדושת שבת יש עד חצות. וכך קיבלנו מדברי רבנו האבי. גם רבי אליעזר פאפו בחסד האלפים כך כתב, שלא כדאי לומר, שלא אומרים בידוי עד חצות. והוא אומר, הוא הדין מוצאי חנוכה, מוצאי פורים. מוצאי ראש חודש, על פי אנחנו לא יודעים, האם מוצאי ראש חודש יוצא מיד בערבית, או זה כמו בשבת, שזה נשאר עד חצות, ואנחנו מסופקים, שב ואל תעשה עדיף. לכן ליל בית לחודש, שאומר את קריאת שמע שעל המיטה, ידלג על הבידוי, לא אומר בידוי, זה עדיף, שב ואל תעשה עדיף. יכול להגיד בלב, להרהר בליבו. עכשיו, יש עוד הלכה, הרבה לא נזהרים בזה, מדם נכנס לבית הכנסת. מצא אנשים אומרים וידוי, צאים באמצע וידוי, צריך לומר איתם. או הוא כבר התפלל, נשאר לשבת בית הכנסת, קורא חוק לישראל, קורא תהילים, לומד גמרא, לומד מה שלומד. והם אומרים וידוי, אסור לו הוא יושב ואין לו יגידו וידוי. או כמו שיש כאלה, הרי הליטאים עושים נפילת אפיים. והציבור אומרים וידוי, אסור. הוא עושה נפילת אפיים, כאילו אני, אין לי עוונות, והם יש להם עוונות. זה אסור, אל תהיה פה, אל תפרוש מן הציבור. לכן במקום שציבור, ששליח ציבור אומרים וידוי, אפילו אתה כבר התפללת. ואפילו כבר אמרת וידוי, כיוון שאלה שרואים אותך ואומרים זה לא מתוודא, זה יהורה כאילו בעל גאווה, אומר אני לא מתוודא. אז אתה תשב, תגיד וידוי ביוסף, אל תהיה שונה מאחרים. אפילו אחי, יעשה, יקה על זה, יגיד חטאתי, עביתי, פשעתי, יגיד. מה רוצה אתה? למה אתה מוסיף? תגיד למה הם לא אומרים, אבל אל תוסיף עוד כל מיני תוספות. לא אתה, זהו. מה אתה עושה? תעמולה כעת. הם לא אומרים כמו הנוסח הקדום. הנוסח הקדום לפני 1,000 שנה, שתיקן אותו רב עמרם גאון, ובא הרמב״ם ושמח ידו עליו, לא היו אומרים בידוי, למדנו את שבוע שעבר. אלא אחרי שהיו מסיימים, ככה בזמן הגמרא, היו מסיימים את העמידה, מברך את עמו ישראל בשלום, אמן, יהיו לרצון ולפים, מיד נופל על הפניו. אומרים נפילת אפיים, בא הזוהר הקדוש ואמר, כיוון שהשטן בא ורוצה לקחת את חלקו מהתפילה, אכן תעמוד ותאמר, אשמנו בגדנו, ותאמר ויעבור. אז אם כן, זה על פי הזוהר נתקע מתקופה יותר מאוחרת, הם לא קיבלו את מנהגי הזוהר, מה נעשה? בסדר? לא מצא חן בעיניך, לא מצא, מה אני אעשה לך? אתה בא, אתה פה. איננו לך תלויות עד שתחוננו. כן. אבנים של הכותל. זו הצתה מאוחרת זה. טוב שלא שאלת אותי משהו מלפני 50 שנה. איך הרימו? עם הקורקונט שלך. מה זה איך הרימו? מה זה איך הרימו? היו גיבורים, אתה חושב הם אכלו ביסלי, ואכלו כל מיני, זה סמבוסק, וזה אתה חושב, זה הם אכלו? היו אוכלים פרה וחצי לארוחה, עם 16 בקבוקי יין. כל אחד היה גיבור, סתם אמר, ואז כנאמר, וגיבור קארי, אוקיי, גובה. בסדר, אין בעיה, עומדים אחד על השני ומוסרים אחד לשני אבנים. מה הבעיה? אתה עושה מזה סיפור, היי גיבורים. מה היה עם ההוא בן גברתה שהיה על החומה של הר הבית, כל האבנים שהרומאים היו זורקים, היה זורק עליהם בחזרה. למה אתה לא תמיה? לא ראית. ומה עם משה רבנו, גם זה לא ראית איך שהוא יקע את עוג מלך הבשן? כן ידידי. זה עוד מעט נגיע, עוד מעט נגיע, אנחנו מדברים כעת על הרידור, עוד מעט נגיע לנפילת אפיים, בידר, נבאר את זה. עכשיו אני רוצה רק לצטט לכם, אז כותב מרן שולחן ערוך. הוא כותב, אפילו אם שמע אבידור משליח ציבור, והוא התבדה כבר, צריך לעמוד. האמת שמרן כתב לעמוד, לא אמר לו מר וידוי. הרמה כתב שמה, יחזור ויתבדה עם השליח ציבור. אז דעת מרן שדי שיעמוד, זאת אומרת, יראה שהוא משתתף איתו. או אין לכן הרי, יקה באגרוף שלא על הלב. אבל הרמה כותב לא כך, אלא גם צריך לומר בפה. מה טעם? מקור מחלוקתם כתבו, יש רבי יצחק בן גיאת, הגאונים, ספרו מאה שערים כותב, שם בהלכות כיפור, וגם כתב ככה, שבאמת צריך להתוודות. בספר העיתור כתב, שלא די לעמוד, אלא צריך גם לומר בפה את הוידוי. כך כתב גם הרן. אשר הכנסת הגדולה כותב, יש אומרים שזה רק ביום כיפור, מפני הרועים שאומרו שהוא לא מתוודא. אבל בשאר ימות השנה שאין חיוב מהדין להתוודות, כל הדין להתוודות זה מדאורייתא, זה ביום כיפור. אבל בשאר ימות השנה זה הזוהר תיקן לנו. לכן הוא אומר, לא נורא אם לא יתוודא, אלא מספיק שיעמוד ויקה על הלב. אבל אם הכי נראה, להיות טוב, אל תיקרא רע, יכול גם לומר לפחות, אשנו, בגדנו, או חטאנו, עבינו, פשענו, יגיד כך, חטאתי, עביתי, פשעתי, ויצא ידי חובה. כך כתב גם החסד לאלפים, שיעמוד ויתוודא עם השליח ציבור, גם הגאון חידה, גם רבי חיים פלאצ'י, כולם כתבו אותו דבר, שכדאי להתוודות, אפילו שמרן כתב שדי בזה שאתה עומד ואתה מראה שאתה שותף איתם ואתה לא פורש מהציבור, אבל בכל זאת, אפשר לומר שלוש מילים, בזה יצא ידי חובה. דווקא מילה, אבל הוא נמצא בעמידה, לא צריך לעשות כלום, הוא עומד, הם עומדים, אין בזה שום... עכשיו, אחרי הווידוי, כן. בניגון, בניגון. עכשיו, תקנו לנו ויעבור, ויודגי מלמידות אחרי הווידוי, גם בשחרית, גם במנהה. אבל מה, צריך זהירות לומר את זה ביחד. לא אחד יאמר פה ואחד יאמר פה וכל אחד במקומו יאמר, אלא כל הציבור יגידו אותו יחד, גם בנעימה, ביחד, במנגינה, מילה במילה, וטוב לספור אותו באצבעות, למנות אותם כמונה מרגליות. המקור של זה בזוהר פרשת פקודי. הזוהר פרשת פקודי כתב שמה, יש שתי שמות הקודש, מם צדי פה צדי, זה שם שממונה על הזיכרון. הרי רבנו הרי לימד אותנו להועיל, שאם אדם אוכל זיתים, מראה אומרת במסכת הוריות, שוכח. זיתים גורם שכחה. מה יעשה? רוצה לאכול זיתים, או אין לו מה לאכול, או אוהב זיתים. אומר רבנו הרי, תאכל זית ותכוון אל אלוקים, מם צדי פה צדי, גמטרי הזית. זית יוצא 417, אל יוצא 31, אלוקים 86. כמה יוצא ביחד? 117, כן. אחרי זה, יש לי עוד מם צדי פה צדי, זה 300. מם 40, צדי 90. פה 80, צדי 90, 300. ושם היה לי 117, ביחד 417. זית יוצא גמטריה, אל אלוהים, מם צדי פה צדי. בכל פעם שבא לאכול זית, יכוון, זית, גמטריה, אל אלוהים, מם צדי פה צדי, ויהיה לו זיכרון, לא שכחה, ולהפך יועיל לזיכרון. איך? עוד, זה עוד משהו, אבל זה יותר, זה יותר חזק. זה יותר חזק מהכל. אז אומר רבנו הארי שהשם הקדוש הזה יוצא, ופעמיים השם איפה זה יצא מן צדי פה צדי, אז הוא הר הקדוש אומר, זה חילוף הוויה באפבש. א' עם ת' מתחלפות, ב' עם שין, ג' עם רש, ד' עם קוף, וכן הלאה. הצ, ון, וף וכו'. אז אומר, תקח חוויה, יוד מתחלף עם מם. אחר כך, ה עם צדי. וב עם פה, ה עם צדי. נהיה מם צדי, פה צדי. זה חילוף יוד כ וב כ. אז יש מם צדי, פה צדי אחד, מם צדי, פה צדי אחד פה. בידוע שהיו ג' מידות, הם בזקן. אבל לפני זה יש הפאות של הראש. פאה אחת, יש פה הוויה, ופאה אחת הוויה. אבל הם גמטריה מם צדי פה צדי, שזה 300 פה, 300 פה. זה הוויה, הוויה. זה הוויה, מה יש שם? זה נהיה בחינת אלוקים. איך נהיה בחינת אלוקים? מם צדי פה צדי יוצא 300. אלוקים מלא, אלוקים פשוט זה 86, אבל אלוקים מלא א' ל' פה. כיוד, יוד וב ד' מם מם, יש לך שם למעלה, למד מם דלת, דילגנו עליו, יוצא ביחד 300, שין, זה מם צדי פה צדי. אלוקים אחד מתגלה בפאה הזאת, אלוקים אחד מתגלה בפאה הזאת. לכן פאה גמטריה אלוקים גם כן, פה א' ה', יוצא גמטריה אלוקים. אבל מם צדי פה צדי אלוקים מלא, וזה מתגלה פה וזה מתגלה פה, ואחר כך באים 13 מידות של רחמים מתגלים בזקן עצמו. אומר, אומר הזוהר הקדוש, תדע שכאשר באים אחרי התפילה ואומרים וידוי, הרי הוידוי מתגלה השם הזה מם צדי פה צדי, שזה השם השם, ואחר כך אל רחום וחנון, זה סוד השם הקדוש, וכל היודגים המידות של רחמים מתגלים באותה שעה אחרי הוידוי, ואשרי אדם שמכוון לזה. ואז העריך בזה שם הזוהר, כל הסוד של יודגים המידות, ולכן אנחנו אומרים יודגים המידות, וזה הסיבה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך. מה זה שם השם? זה שם השם, השם השם אל רחום וחנון, וחנותי את אשר רחום ורחמתי את אשר הרחם. ויעבור זה לשון עיבור. עיבור שכל העולמות נולדים אז, כמו אישה מעוברת, שהיא מעוברת ואחר כך היא מולידה. ויעבור אב ראיו, אב גמטריה חסד, ראיו גמטריה גבורה, וכן על זה הדרך. מעריך שם הזוהר ואומר, כל ביאתנו לעולם הזה, לעסוק בתורה ולקיום המצוות, כדי לברר ולעלות את כל העולמות האלה, להצילות, ולכן צריך לומר ויעבור, ולומר י' ג' מידות. אומר רבי שמעון בר יוחאי שכל מי שאומר את י' ג' מידות האלה, פותח 13 נהרות שמושכים שמן הפרסמון. אתה יודע מה זה שמן הפרסמון? זה ריחון נודף לסוף העולם ועד סופו. ואז באים ושופכים על ראש דברך האמת, וכן אומר הקדוש ברוך הוא שראשי נמלטל, ובזה מזרזים את הגאולה, ולכן אמרה הגמרא מסכת ראש השנה, אם עלי מקרא כתוב ואפשר לאמרו מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור לעבר לפני התיבה, ואמר הוא קרא, השם השם אל רחום על פן וחנון, למה ויעבור, השם על פן, מה זה ויעבור? עבר לפני התיבה, וצעק השם השם אל רחום וחנון, ואמר למשה רבנו, כל שעה שבניך עושים לפניי כסדר הזה, אני מוחל עוונותיהם של ישראל. אומר לכן, זה סוד השמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, שכל האורות וכל הגנזות, הכל שם רמוז בתוך י"ג מידות האלה, ובתוך הויעבור. כך כתב גם רבנו חיים בחי, רבנו בחי עליו השלום, בספרו קד הקמח, יש לו שמה, זה הולך לפי א' ב', בעוד כף יום הכיפורים, כתב שמה סוד י"ג מידות, שזה אומר כל הסודות של כל העניינים, והתשובה לכל הצרות שיש בעולם, הכל תלוי בי"ג מידות. אומר הדורות הללו לא יודעים כוח המידות, ואינם מרגישים האח הם אדוקות במידת הרחמים. כל מקום מידות רחמיו יליצו בעדנו, כי כן הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, כל זמן שישראל חוטאים, ויעשו לפני כסדר הזה אני אמחול להם, והם מפתח גדול לבקש שערי רחמים בכל דור ודור, הן ליחידים הן לרבים. אז אם כן לא לוותר על י"ג מידות, פעמים אנשים מדלגים על זה, יאללה מתחילים אשר ישווה ביתך, אלא יש בזה עניין גדול. מי? גם התימנים צריכים להגיד וידוי. כן. יש מה? בורא שמן ערב, ככה אמרה הגמרא, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, בורא שמן ערב. אבל אין את זה היום, לא ידוע, נעלם. כן. נכון, מספיק פעם אחת, תגיד אותו, בטעמים כקורא בתורה. עכשיו אמר הר"ן, הביא סוד י"ג מידות, אמר שהם רומזים לתורה, לעולם הבא ולשבת. איפה? אומר, ראינו בכמה מקומות בגמרא, מספר 13. אחד, המעשה ידוע עם יוסף מוקיר שבת. זה היה בעירק המעשה הזה. היה שם, יוסף היה קונה דגים לשבת, והיה איזה גוי אחד, שהוא בעל מלאכה, סוחר גדול, חלם חלום, שכל הממון שלו ילך ליוסף מוקיר שבת. אמר, אני לא אתן לו, מחר את כל רכושו, אדמות, כבשים, צון, בקר, מה שהיה לו, והלך קנה מרגלית יקרה שאין דוגמתה בעולם, שם אותה בכובעו, ועבר מעל נהר החידקל. באה רוח שערה והעיפה לו את הכובע, בא דג, בלע את הכובע, אבל הכובע לא היה בו מה לעשות, לקח את האבן, האבן הייתה לו טוב, אם לפעמים שמים את זה בקיבה, אז זה טוחן להם את האוכל. זה ידוע, יש בעלי חיים שבולעים אבנים, שזה עושה להם, כמו התנין, ככה הוא עושה. אז הוא בלע את זה בתוך הבטן שלו, והנה, באותו התמזל מזלו, באותו שבוע, צד אותו איזה דייג אחד בגדדי, צד את הדג הזה. הביא אותו לשוק, אמר, הדג הזה שווה רק ליוסף מוקיר שבת. אמר, לא מוכר את זה לאף אחד. הגיע יוסף מוקיר שבת, תן לו את הדג. הביא אותו לביתו, קרא את הדג, והנה מצא בו המרגלית. מכר את המרגלית, וקיבל עליה 13 קדים של דינרי זהב. כך כתוב בגמרא, 13 קדים. אומר המהר"ל, מה זה ה-13 האלה, 13 קדים של דינרי זהב? וכן אחרי זה כתוב בגמרא על רבן בר חנה, שהוא פעם אחת נכנס לגן עדן, ורצה לקחת, היה עני מרוד, קריא אותו אליהו נביא לשם, אמר לא ייקח מהפירות של גן עדן, אחר כך אמר גם מהענפים לא ייקח, בסוף ראה עלי שלכת, היה חודש מר חשבן, ככה, ימים של לפני הבחירות, ככה, אז יש מלא ברצפה, מלא, גם נערות, גם שלכת, גם זה, אז לקח, אסף כמה עלים של שלכת, שם אותם, הוציא את הגלימה שלו, שם, והנה שומע קולות צועקים, מי בא לקחת העולם הבא שלו, פתחת את הגלימה ונער אותה, והשאיר שם את השלכת ויצא. יצא והיה ריח בושם משקר יוצא מהגלימה שלו. בא לביתו, לקח את הגלימה, שם אותה באמבטיה של מים, שחט אותה, המים האלה מילא אותם בבקבוקים, והלך מחר שמן הפרסמון יקר מאוד. שילמו לו על זה 13 אליטה דינרי, 13 קדים של דינרי זהב. אומר המהר"ל, מה זה עוד פעם 13 אליטה דינרי? אומר פעם שלישית, הם רבי אבו. רבי אבו שפעם אחת נכנס לגן עדן, ולקחו אותו, אמרו לו בוא נראה לך את עולמך בחייך, וראה שם איזה מקומות יפים ודיצ'אות ומזרקות ופרדסים, וכל מיני גינות יפות, והנה ראה 13 נהרות של הפרסמון טהור. איזה יופי. ויורדים נהרים ככה, 13 מפלים. אמר להם, ממי זה? כל אילן דמן. כל אלה של מי זה? אמרו לו, כל אילן דאבהו. מינו. יש חכם אחד, קוראים לו רבי אבהו, זה שלו. ואני אמרתי, לריק יגעתי, לטוב ההבל כוחי חיליתי, למה תוהו ובוהו? מה אין שכר? אלא הוא היה מקורב למלכות. אז הוא אמר אולי זה שאני מקורב למלכות. רבי אבו היה שמן בקיסריה, חבר של אנשי השלטון. אז אמר אולי אני אין לי העולם הבא, עכשיו רואה שיש לו עולם הבא, שמח שמחה גדולה. מה זה אומר המהר"ל, שים לב אלה השלושה אלה, אחד רמז על התורה, זה רבי אבו חנה שהיה עוסק בתורה. אחד רמז על העולם הבא, זה רבי אבו. אחד רמז על השבת, זה יוסף מוקיר שבת. הסוד של השבת זה 13. הסוד של התורה, 13. הסוד של העולם הבא, 13. הסוד של השבת, 13, שכן שבת זה אחד. כן, אין שום אומה בעולם שומרת שבת, רק ישראל. מי כעמך כישראל? גוי אחד בארץ. גוי ששבת, חייב מיתה. כן, אומר רבנו בהי, עשה הקדוש ברוך הוא חסד, שהנוצרים לקחו את יום ראשון, המוסלמים לקחו את יום שישי, אבל שבת אף אחד לא בחר, גם ההודים לא, אף אחד. שבת רק היהודים נחים. ולמה זה אחד? אחד גימטריה 13, א', ח', ד'. מה זה 13? למעלה יש 12 מזלות, אבל מעל כולם אור השכינה שהיא מסובבת את כל הגלגלים. זה גלגל ה-13 שהוא העיקרי, הוא מבטל כל המזלות והכוכבים. זה שבת מעל המזל. אומר ולכן גם התורה היא מעל המזל, ולכן התורה היא 13 מידות. התורה נדרשת מקל וחומר, גזרה שווה, מבניין אב, וכן על זה הדרך. עכשיו גם עולם הבא שם יש 13 אפרסמון, וכך ראינו את רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהושע בן לוי כשהלך לגן עדן לראות את מקומו, הגיע הזמנו להיפטר מהעולם, ופלוני נתן לו את החרב, לקח את החרב וקפץ ונכנס לתוך גן עדן. מה ראה שם? גמרא ושם, איפה זה? בכתובות? כן, כתובות עין זין. הגמרא אומרת שהוא ראה מעל החומה את רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 מדרגות של זהב מופז. תחתקה דזהבה דהבד פיזה. זהב מופז זה שמאיר, זהב מאיר כמו שמש. ולא יכל רבי שמעון בן לוי לעמוד מרוב התאווה שלו והחשק, שהוא ראה את האור של גן עדן, קפץ ונכנס לתוך גן עדן וישב ליד רבי שמעון. ככה היה. אז אומר, מה זה 13? רואים שהצדיקים שם יושבים גם כן, אז 13 תחתקה, 13 מדרגות, כיוון שראה כך, אומר, תדע שמה סודם, התורה היא אחד, אין תורה אחרת. לא כמו שיש היום כאלה, אומר לך, שקט שם, בצר הרע. אומר, כמו שהאדם חושב, יש בתורה כמה זרמים. אחד שאל אותי היום, אני הכרתי איזה מישהי, אבל היא לפי זרם של הציונות הדתית. והיא יש לה, זה, אמרתי לו, אף פעם לא שמעתי שהתורה שלנו יש בה כמה זרמים. הרשב"א לפי אותו זרם, הרמב"ם לפי אותו זרם, רבי שמעון בר יוחאי אותו זרם. לא שמענו אף פעם, יש זרמים, יש, אני יודע, מה הקשקושים האלה? מציעים לנו דת חדשה עכשיו. אז אומר, התורה היא אחד, לכן אחד מספרו 13. וכן עולם הבא זה אחד. שמעת, יש שני עולם הבא? אין דבר כזה, שני עולם הבא. יש עולם התוהו, מובן בכתבי המקובלים, לא עליכם, שלא תדעו. אם אדם רואה את המת מקרוביו שנפטר, וראה אותו הולך רגיל לעבודה, ובעסקים שלו ושאל אותו איך, והוא מספר לו שהוא בעבודה, אומר, תדע, זה במינן לא הגיע למקום מחצבתו. מה זה? מה, מה, מה? התעוררת. סליחה, זה, חשבתי, משה, איפה משה? איך יצא? עשה לו משפט, חכה, חזור, עשה לו משפט. וכן, זה ההמשך של ההוא. הוא ראה אותו בחלום. עכשיו מה עשות? תשמע, תשמע עכשיו עד הסוף ותבין מה קורה פה. אומר, מי שהיה שקרן פה בעולם הזה, משקרים עליו שם. מה משקרים עליו? כשהוא מת, כך אומר רבנו ארי, הוא לוקחים את נשמתו לעולם של שקר, שמו עולם התוהו. מה זה עולם התוהו? כשמו כן הוא שקר. לוקחים אותו לאיזה אזור, כמו בפיליפינים, תגיד, וייטנאם, אני יודע איפה, טיבט, קמבודיה, מעבר להרי חושך. והוא לא יודע בכלל שהוא מת. נותנים לו בגדי עבודה, נותנים לו שם הרשמה, מעברים אותו קורס מזורז, מה מדברים שם, נפלית, טיבטית, אני יודע מה שמצילנו איזה זה. נותנים לו שם עובד באיזה מחנה של עובדים, ועובד שם קשה, עובד, 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 והוא ככה נמצא איזה כמה שנים שנגזר עליו להיות כזה. אז לפעמים הוא, אם ירחמו עליו בשמיים, יבוא בחלום אצל הקרובים שלו, והם רואים אותו עם בגדי העבודה שלו, והוא עובד, חורש באדמה, או עושה כל מיני זה, לא רואים אותו באיזה מצב, בא להגיד איזה מסר, או להגיד אני במצוקה או לא במצוקה, אלא הוא כזה עובד כזה. אז תבין שהוא נמצא בבעיה. מה תקנתו? ורבנו אני אומר, זה הכתב תביקת המחלה. עשה מה הרפואה? אומר, ילכו על קברו, ויגידו לו, פלוני בן פלוני, אז כאילו את שמו ואת שם אביו, דע שהוא מת, והוא כבר בעולם האמת. תעלה למעלה ותיגש לבית דין של מעלה, למסור שם דין וחשבון, ואנחנו נתפלל לעלוי נשמתך, ותקרא שם איזה מזמור תהילים, או איזה פרק משנה, או איזה קטע זוהר לאלוי נשמתו, תעשה לו השכבה, ותיתן צדקה לאלוי נשמתו, ובזה יתוקן. אז זה נקרא עולם התוהו, יש שם גם כן תוהו. מה זה? אומר, יש מלאכים שקרנים. תנא דבליהו אומר, מי ששקרן, שולחים לו בשמיים מלאך שקרן. והמלאך הזה אומר לו, על מצווה שהיא עבירה, ועל עבירה שהיא מצווה. כי כמו שהוא, ככה גם המלאכים שהוא בורא, אותו דבר. הוא אומר, או אדם שאומר פירוש לא נכון בתורה. הוא אומר, זה הפירוש האמיתי. זה בורא עולמות של שקר. כי מי שמחדש חידושי תורה אמיתיים, בורא עולמות של קדושה, איפה ראינו? ועשים דברי, הנביא אומר, ועשים דברי בפיך, צל ידי כסיתיך, נטוע שמיים ולסוד ארץ, ולאמור לציון, עמי אתה, אמרה הגמרא, כעמי לעמי. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאני בראתי עולמות, אתה כעת אומר חידושי תורה, אתה בורא עולמות. אבל אם חס ושלום הוא אומר חידושי תורה של שקר או הלכות לא נכונות, שמצילנו. זה בורא עולמות של תוהו שמשמו. ואחר כך הוא יהיה שם, אחרי מותו הוא שקרן, שקרים עליו. כמה זמן, כמה זמן שנגזר עליו שם, הוא נמצא שם, ולכן הוא חושב, הבנים שלו חושבים שהוא צדיק, הם מספרים עליו סיפורים שלא היו ולא נבראו. לכן הוא אומר, זה אדם צריך להיזהר, מה יוצא שהעולם הבא הוא נקרא אחד. אומר המהר"ל, לכן הכל 13, זה סוד 13 מידות. אומר, תיזהר בהם, זה מה שראינו אצל רבי אלעזר בן פדת, גם איתו היה אותו סיפור. רבי תענית מספרת, היה עני מאוד, פסקן לפעם אחת, הקיס דם, היה בקיץ בתקופת חילוף העונות, בין הקיץ לחורף, בין החורף לקיץ, אז היו מקיזים דם מהכתף, זה רפואה מונעת, אבל אחרי זה צריך לאכול, למה נעשה חלש מאוד, הוא המסכן, חיפש לאכול בה הביתה, לא היה כלום לאכול בבית, אפילו לחם יבש לא היה. חיפש, היה צרור בסדין שלו, שן של שום. ברוב שהיה רעב, אכל את זה. זה הזיק לו יותר ופרחה נשמתו ממנו. באו חכמים לראות אותו, אמרו די, זה נשמתו יוצאת, בואו נהיה בשעת פרידת הנשמה, נקרא לו שמה ישראל, וידוי. ונראו אותו שהוא בוכה, בוכה, אמרו, חכו רגע, נראה מה יהיה, מה יתפתח. אחרי דקה צחק, הוא טוב, אם הוא צוחק, סימן טוב. אחרי דקה ראו, יצא אש מהמצח שלו. והנה אחרי זה התעורר, מיד הביאו לו רופאים, שמו לו כל מיני סמנים, מיצים טבעיים, שמו לו בפה, התחילו להחדיר לו לתוך הגוף נוזדים, כל מיני עניינים. אחרי שאלו אותו, רבי אלעזר בן פדת, מה היה איתך? אמר להם, ראיתי את הקדוש ברוך הוא. ומה אמרת לו? אומר, אמרתי לו, הייתי בוכה. אמרת לו, עד מתי אני אעבור צער כזה גדול של עוני? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, מה דעתך? אהרוג אותך, תבוא בגלגול, ואולי תיוולד עשיר. אמר ריבונו של עולם, מה יותר עבר? החיים שעברו, או אני בחצי השני של החיים? אמר לו, בחצי השני כבר, ברוך הבא הרב, חצי ראשון כבר עבר, אמר אם ככה תשאיר אותי פה, אז ראיתם אותו בוכה. אחר כך אמר לו, הקדוש ברוך הוא, בוא אני אקח אותך לטיול בגן עדן, אם כבר באת לפה, שלא תבוא בחינם, שיהיה לך איזה חוויות. לקח אותו וסייר איתו שם, ואומרת הגמרא, והראה לו 13 נהרות של שמן הפרסימון טהור, ושחה בהם ונהני, זה צחק. אחר כך אמר לקדוש ברוך הוא, מצא חן בעיניך הנהרות האלה? הוא ענה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה רק זה אתה נותן לי, אתה נותן לי עוד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולחברים שלך מה אני אשאיר? אם אני אתן לך הכל, מה יישאר לחברים שלך? אז הוא ענה לקדוש ברוך הוא, אמר למה אני מבקש מאחד שאין לו, שנגמר לו, פה בעולם הזה, אם אני מבקש ממישהו, אני אגמור לו את הכל, לא יהיה לו לאחרים, אתה תברא עוד. הקדוש ברוך הוא, אתה ניצחת אותי, עוד לא היה אחד שניצח אותי, הקדוש ברוך הוא עם האצבע שלו נתן לי מכה על המצח, ראיתם אש יוצא מהמצח? זה המכה שהקדוש ברוך הוא נתן לי על המצח. אז אומר המהר"ל, ראית עוד פעם זה 13, למה? 13 גם תראה אחד. עולם הבא אחד. הוא אומר, מפה תדע כמה צריך לשמור את ה-13 מידות של רחמים. לא לוותר עליהם. כי הם גם תראה אחד, והם מסמלים את העולם הבא, את התורה ואת השבת. שהם שלושתם מחוברים ביחד. ולכן כתב הרשב"א, עליו השלום, שאם אדם לא הספיק לומר את זה בציבור, או שהוא מתפלל יחיד, או שלא היה לו מניין, לא יוותר על 13 מידות. שימו למה רשב"א כותב, מרן בית יוסף הביא אותו, אלא יאמר את זה בטעמים. לכן זה בחומה, בסידור, כתוב טעמים, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים נושא עוון, הפשע מחטאה ונקה, זהו, ויגיד רחום וחנון, חתן מפניך. לרד טעם שאומרים בברית, עברית כתב הרב חסד הענפים, רבי אליעזר פפו, והעתיק אותו הרב חידה במורה ואצבע, שעל כל צרה שלא תבוא, אם ישראל נמצאים בצרה, נזכירו 13 מידות של רחמים, בין מילה לפריעה, מתי שהדם של התינוק בחוץ, שבאותה שעה יש עת רצון בשמיים, ואז יגידו 13 מידות של רחמים שלוש פעמים, ויבקשו את בקשתם, יגידו אחרי זה, יהי רצון, שתרחם עלינו, תציל אותנו מצרה פלונית, וכדומה וכדומה, ואז יענו, אז זה בשעת הברית מילה, מזכירים 13 מידות של רחמים. כך הביא רבי אליעזר פפו על המשל. אין בעיה, אפשר לומר בשבת, למה אנחנו סומכים על הרמז, הרב שיחיה ברבי העומר, הביא את השאלה הזאת, והביא בשם הרמז חידוש נפלא מאוד. הרמז היה תלמידי רבנו ארי, רבנו משה זכותה, כך שמו, קובל גדול. יש לו שאלות ותשובות הרמז, הוא כותב שם, אם מותר לומר י"ג מידות בשבת, מקרה כזה, כמו ששאלת. אז הוא משיב, מה שאסור לומר בשבת ויעבור, ויעבור השם על פניו ויקרא, זה לשון תחנונים, אסור לומר. אבל מה שאומרים בשעת הברית, לא אומרים ויעבור, אומרים השם השם, אז מה זה? זה שבח, שים לב, שתי תוארים. זה יקרא שבח, ההוא יקרא תחנונים. תחנונים אסור לומר בשבת, אסור לומר בראש חודש, אסור לומר בחול המועד, אבל שבח של הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו מספרים בשבחו? אנחנו אומרים, עצם, אתה, אל, רחום וחנון, אנחנו משבחים אותך. אנחנו לא כעת אומרים תחנונים, עושים סליחות, ויעבור זה סליחות. אבל כשאתה אומר, עצם, עצם, אל, רחום וחנון, זה שבח, ולכן מותר לומר את זה. לכן אלה שאומרים, יש להם על מה שישמחו. בפרט אנחנו בדור כזה יתום, מלא צרות, איזה גזרות שלא יבוא ולא יהיה. אין יום שאין איזה דברים דורים. הנה באשדוד, אתה יודע מה קורה שם? מיום שישי עד אתמול, שלוש נשים צעירות נפטרו פתאום. שני בחורים הלכו ככה. זה באשדוד לבד, ברוב עזיין, ח' ת' י'. אז מה זה? זה גם בגלל המחלוקות, מבזים תלמידי חכמים, זה פותח בשביל נלחמים מי יהיה גורף בבין בעירייה, כל אחד מקים רשימה, וזה נלחם עם זה, וזה נלחם עם זה, וזה מבזה את הרב הזה, וזה מבזה את הרב הזה. מעבדים את העולם הבא שלהם בשביל הבל, של מה? למה? למה לדבר? תשתקו. אז לא שאני אומר על אשדוד דווקא או זה, השם מרחם, כל הערים ככה, יש היום מחלוקות בלי סוף. נו, כולם לא לשם שמיים, כל אחד רוצה, אם אתה לא נותן לי נציג, אני אלך נגד הדתיים אפילו. הכל מותר לעשות בשביל כבוד, השם ירחם עלינו. לכן צריך להיזהר בכבוד החכמים, שלא לדבר שום מילה על שום חכם. להיזהר בזה, והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נזכה...